מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי. ספר חדש, השיבה לאנדלוס, מחלוקות על תרבות וזהות יהודית ספרדית בין ערביות לעבריות, רואה אור בימים אלה בהוצאת מגנס, כתב אותו דוקטור יובל עברי. אתה היית אתמול בהשקה של הספר בזום, נכון?
נכון, אני הייתי בהשקה של הספר בזום. אני חושב, אני רוצה להגיד לך משהו, זה ספר רציני מאוד, ספר מחקר.
מאוד.
אנשים היו נרגשים עד אם כן נשמתה מהספר הזה. כאילו, זה גם, אינטלקטואלית גם, אבל גם נרגשים.
כי זה עושה איזה מהלך סוציולוגי
כן,
שלא היה עד עכשיו.
כן, זה עושה איזשהו מהלך, כי זה נגע בהם, כי זה גילה להם איזה משהו, כי עוד מעט נדבר עם יובל עברי, אז אולי הוא יסביר, זה היה מאוד מאוד יפה לראות את זה. זה היה מרגש.
אני חושב שיש לנו כבר, אנחנו נורא מקובעים בקשר למה היא ספרדיות, ונדמה לי שהספר הזה, ממה שקראתי, מנסה לאתגר קצת את העניין הזה. מה היא בעצם הספרדיות? לאן אנחנו חוזרים כשאנחנו שווים לאנדלוס? הוא כותב על אינטלקטואלים במפנה המאה ה-20, על הדרך שלהם, על הפולמוסים שלהם, הוא מתעקש להגיד, אנחנו לא מדברים פה על סינרגיה, על איך דיאלוג יצר משהו מחודש, אלא להפך, על פולמוסים ומריבות וויכוחים. ונגיד שדוקטור יובל עברי הוא חוקר בקינגס קולג' בלונדון, הוא חבר סגל אורח בבית הספר מנדל למנהיגות חינוכית בירושלים. תחומי המחקר שלו עוסקים בממשק שבין סוציולוגיה, ספרות ותרגום, ועבודתו מתמקדת בהיסטוריה התרבותית של פלסטין וארץ ישראל במפנה המאה ה-20. המחקר הנוכחי בוחן מסורות של תרגום רב-לשוני עברי-ערבי בעידן של האחדה לאומית חד-לשונית. הרבה דברים.
הרבה דברים הוא עושה.
כן. שלום דוקטור יובל עברי.
שלום,
מאיה
ויובל.
אהלן.
תגיד.
תודה רבה.
כן, תשמע, אתה עשית את כל זה.
יובל, אולי נתחיל, סליחה.
בבקשה.
יש לי כאן שני יובל. אולי נתחיל יובל עברי מההתרגשות של אתמול.
כן.
שאתה תסביר את זה. ממה הם התרגשו? הם ממש היו נרגשים, האנשים שדיברו אתמול בהשקה.
נכון, גם אני מאוד התרגשתי. אני חושב שחלק מהעניין של הספר, מעבר לזה שזה ספר מחקרי, זה גם שזה איזשהו ניסיון אחרי המון שנים, של אנשים שנמצאים שם, אנשים שחלקם אקטיביסטים, חלקם חוקרים, חלקם פעילים, שמנסים לצאת מתוך תחושת הצמצום שבו אנחנו חיים, תרבותית, ספרותית, לשונית, גם בהקשר הספרדי המזרחי, אבל אני חושב בכלל בהקשר של תרבות וזהות יהודית בתוך המרחב שלנו, ולנסות לדמיין עולם מעבר להפרדות האלה, מעבר לחלוקות האלה, לנסות לדמיין עולם שהיה לו את הרוחב הזה, את האפשרויות של החיבורי באלה, ובמובנים הספר חוזר על אותו רגע, לסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שהוא רגע אולי משמעותי, אולי הכי פורמטיבי בהקשר של היסטוריה יהודית בעת החדשה, היסטוריה של המרחב שלנו, של ישראל, פלסטין, שבו צומחות תנועות לאומיות ערבית ועברית, ותנועות תרבותיות והתחדשות של עברית וערבית, וזה היה רגע שבו גם הציעה הרבה פעמים, אולי היום זה יראה לנו מוזר לחשוב על זה, אבל הציעה תקווה של חיבור, של בגם חודש, נגיד של יהודים וערבים למשל.
אבל יש בספר משהו מבלבל, כיוון שיש לנו מושג, כנראה מקובע מאוד, של מהי ספרדיות בישראל, אנחנו בוחנים אותה בעיניים של 2020, ונדמה לנו שאנחנו סגורים על מה הדבר הזה, ואתה בא ופותח את זה מאוד. אתה אומר לנו, בעצם אתה אומר לאנשים כמוני, אתם בעצם לא יודעים מהי ספרדיות, זה המון דברים, זה הרבה מעבר למה שהרגלתם את עצמכם, אולי בנוחות לחשוב.
נכון, נכון מאוד. אני מסתכל על הספרדיות, מה שאני מכנה קטגוריה נודדת. הכוונה היא שהספרדיות מכילה בתוכה הרבה מאוד קטגוריות או מושגים או המשגות שונות שהיום בשיח נחשבות כנפרדות, אבל אני רוצה להציב אותם ביחד זאת לצד זו. למשל, שירת ספרד, תור הזהב הספרדי, מורשת ספרד, הלכה ספרדית, יהודי ספרד והמזרח, מזרחים, זה מושגים שהיום יכולים להיחקר בצורה שונה, יכולים להתפס כדברים נפרדים, נגיד יהודה הלוי והרמב״ם לא תמיד התחברו עם תרבות מזרחית עכשווית או תרבות של שנות ה-50 או עם המעברות, כי הדברים האלה פוצלו בדיוק באותו רגע של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, לתוך קטגוריות שונות של מחקר, של דיבור, של מחשבה.
יכול להיות שזה, אתה חושב שזה מכוון? שנועדו, אתה יודע, היו כל מיני גורמים שרצו להשאיר אנשים במקומות מסוימים, ואולי זו דרך להשאיר אותם למטה, לנתק אותם מהמסורות המאוד מאוד משפיעות ברמה הלאומית שהם הביאו איתם.
יש בזה, יש חלק מזה זה נכון. אני חושב אבל שמה שהספר מראה זה מצביע בכלל על הספרדיות, רק היא כניסה כזה. בתוך דיבור על איך תהליך הזה של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, מייצר הפרדות, הבחנות במסורות שהיו מחוברות במגע, למשל, ספרות עברית וספרות ערבית, למשל, מסורת יהודית ומסורת מוסלמית, למשל, פיוט או שירת קודש ושירת חול, חילול ודת, מזרח ומערב. הדברים האלה הם היו דברים שבתוך המסורת היהודית כולה, לא רק הספרדית או רק המזרחית, היו במגע ובחיבור, ובתהליך של הלאומיות, בתהליך של ההפרדות, של המודרניזציה היהודית, נוצר הפרדה בין התחומים האלה, כך שאין יותר מגע ביניהם. כי שפה ערבית היא שפה גם יהודית, לא פחות מאשר שהיא שפה של האחר, כן, של הפלסטיני.
אז הרגע הזה של הפיצול, נגיד, בין הערבית לעברית, זה הרגע הזה שהלאומיות משתלטת על כל העסק.
כן, הייתי אומר לאומיות וחד לשוניות. כן, אז אנחנו הולכים לאיזושהי תפיסה חד-ממדית, שהיא לא מאפשרת מקומות שבהם יש השפעה, יש מקום שהוא לא ברור, כן, במקומות שהגבול בין ערבית לעברית הוא מטושטש, החיבור בין שניהם. ובסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אני מתמקד באינטלקטואלים יהודים ספרדים בספר השיבה לאנדלוס, שהם מנסים להציע דווקא לשוב לאנדלוס כמודל, אנדלוס, ספרד של ימי הביניים, כמודל של מגע סימביוזי בין יהודים לערבים, בין ערביות לעבריות, והם ראו את הזמן שלהם כרגע כזה, כי סוף סוף יהודים חוזרים לגור ביחד עם ערבים בשיתוף, וזה הרגע שאפשר לייצר מודל של חיים משותפים, של ספרות ותרבות עברית ערבית משותפת, של חיים משותפים של ערבים ויהודים בארץ ישראל פלסטין, של חיים שמבוססים על הדבר הזה. בגלל זה אנדלוסי הוא גם איזשהו מודל תרבותי רחב יותר של החיבור הזה.
ההסתבשות, תגיד, זה היה ממש, אני הולכת להגיד משהו טיפה גס, תסלח לי. אני יודעת שצריכם באקדמיה לא מדברים ככה, אבל אני אגיד את זה. זה יהיה נורא נורא שגוי לומר שהסיבה לכישלון של כל הדבר הזה זה זה שהיו פה אשכנזים שלא ידעו ערבית ובאו מאירופה וחשבו לעצמם שהם רוצים להמשיך ללכת פה בחליפות.
חלק מהפולמוס, חלק מהדברים שעולים מאוד חזק, זה שבאמת בני הארץ הספרדים מבקרים את המתיישבים היהודים שבאים מאירופה, שמרביתם לא רוצים ללמוד את שפה הערבית, שפת המקום, שפת הארץ, ומבחינת היהודים הספרדים זה גם שפת היהדות, כן? בשביל להבין את הרמב״ם ובשביל להבין את יהודה הלוי, כי זה באותו רגע גם מתעצב את כל המחשבה וכל המחקר על שירת ספרד, בשביל להבין אפילו את שירת ספרד חייבים לדעת ערבית. אז המחלוקת שלהם היא גם באמת מול האשכנזים שחוקרים את שירת ספרד ומנתקים אותה מערביות, שעד היום אנחנו לומדים באוניברסיטה ובבתי ספר שירת ספרד רק היא מסורת עברית, למרות שהיא תמיד הייתה מסורת עברית ערבית משותפת, וגם על זה שהם לא רצו ללבוד את שפת הארץ, שזה לפי דעתם אחת הבעיות והרגע שבו מתחיל הסכסוך היהודי הפלסטיני עוד לפני הצהרת בלפור, כן? אבל הם ברגעים האלה הם מתבקחים איתם.
כשאתה מדבר על השיבה לאנדלוס כמודל לקיום ערבי עברי משותף, אתה מדבר, בעצם זה נשמע כאילו יש חזית אחידה ככה, אבל בעצם הספר שלך, אתה מצהיר עליו ממש בהתחלה, אנחנו לא נדבר על חזית אחידה, אנחנו נתמקד בוויכוחים ובפולמוסים, ובאופן שבו הם בכלל לא הסכימו איתם, אחד עם השני, האינטלקטואלים הספרדים שאתה כותב עליהם.
נכון, גם ביניהם, אבל גם בינם לבין אינטלקטואל המשכנזים שדווקא חזרו לספרדיות, גם הרגע שחוזרים לספרדיות באירופה, ממנדלסון וראשי ההשכלה היהודית, ואז בהשכלה העברית, בטח בביאליק ואנשים אחרים שחוזרים לשירת ספרד כמודל. אבל מבחינתם זה מודל תרבות עברית לאומית מערבית, כן, זה מודל אירופי. ופה הספרדים מתווכחים איתם, אומרים שזה לא מודל אירופי, זה מודל מזרחי, זה מודל שחייב להיות ביחד עם, בתוך ארגון של ציוויליזציה יהודית מוסלמית וערבית עברית, אי אפשר לקרוא אותה במנותק. אז פה המחלוקת הגדולה של מה זה בדיוק אותה ספרדיות, שהיום אנחנו רואים את שירת ספרד כזה מודל מערבי, אירופי או עברי, לאומי, מנותק מערביות, נקי מערביות, ומצד שני את היהודים הספרדים, מבחינה אתנית כמזרחים, ערבים, נחותים אולי, שוליים, וזה הרגע שבו מתחיל ההתנתקות בין שני הדימויים האלה.
אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול, לקשר את הדברים האלה, והם כמובן קשורים, למה שקורה עכשיו. אנחנו מדברים עכשיו על, כשאנחנו מדברים על ספרדיות, היום אנחנו מדברים על מזרחיות ועל תרבות מסוימת, ואני רוצה לדעת מה הספר שלך מציע מהבחינה של מה שקורה עכשיו, כי אנחנו קוראים על דברים שאומנם קרו במפנה המאה ה-20, אבל בעצם זה מאוד מאוד מחובר למה שקורה כאן ועכשיו, ולדרך שבה אנחנו רואים מזרחיות וספרדיות היום.
לגמרי, אבל בספר אני, בשובה לאנדלוס, אני מדבר על זה בעיקר בפרק הסיכום, ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו רואים זה קודם כל את, את הטרגדיה של, של אותה מחיקה, של אותו הפרדה בין עברית או בין יהדות לערביות או בין עברית לערבית, שכרגע רוב בני הדור שלי, המזרחים, לא דוברי ערבית, כן? כמעט אפס. כן, בישראל, שלא יהיה בישראל, בחיקה של ערביות מצד אחד, שזה תהליך מאוד מאוד עצוב, וגם אפילו שנאה כלפי ערביות. אבל מצד שני אני חייב להגיד שגם עקבות נשארו, ושרידים נשארים. אנחנו רואים היום את השיבה למוזיקה ערבית, מאוד חזק בקרב דור שני ושלישי, של דודו טסה ושל נטע אלקיים, ושל מוזיקה תימנית, ויש חזרה לערביות, יש חזרה לשפה עיראקית בפורומים כאלה ואחרים, או שפה מרוקאית ולערביות, ובית כנסת תמיד נשאר כמקום שגם הערבית נכנסת בתוכו. אז העקבות צריך גם עליהם לשים לב, לא, אין פה מחיקה טוטלית.
כן, אבל הפסדנו, אבל הפסדנו את, את הדבר הזה שהיה לנו, השלחנו אותו. אני מרגישה ממש צורך לעשות מעשה עוד ברק ולהתנצל.
אבל הפסדנו גם, הפסדנו גם את היידיש, ואת הלדינו, ואת הפולנית, הפסדנו הכל.
את ריבוי הלשונות. אבל מה שהייתי אומר, אפילו במאבק עכשיו של חוק הלאום, והייתי מעורב בקבוצה של אינטלקטואלים מזרחים, שהם עטרו נגד חוק הלאום, וזה חלק מנגיד סיפור כזה יכול להביא לנו, כי יהודים שרואים את הערבית כשפתם. אני חושב שהמודל הזה של הדמויות האלה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שהן דמויות חשובות, מרכזיות, שלא נחקרו כמעט, וחשוב לחזור אליהן, מביאים לנו איזשהו אופק. אופק שהיום אנחנו צריכים לדמיין את עצמנו בתוך מציאות של חלוקה מאוד גדולה והפרדה. אם רוצים לדמיין עולם מעבר לחלוקה הזאת, צריך לחזור לדמיון.
דוקטור יובל עברי, השיבה לאנדלוס, מחלוקות על תרבות וזהות יהודית ספרדית בין ערביות לעבריות, עדיין, אחרי יותר מ-100 שנים, שריר וקיים.
הוצאת מגנס, יש
הוצאת
לומר.
הוצאת מגנס, נכון. תודה רבה לך,
תודה,
על השיחה הזאת.
תודה, מאיה ויובל, תודה רבה.
להתראות.